יבוא מעז דף י"ג, אנחנו מתחילים השורה החמישית מלמעלה. אמרנו במשנה כיצד פותרות צרותיהם וצרות צרותיהם. מינו הנמי לרש"י מברש שהשאלה היא מיני שצרה צרה פתורה. אמר רבי יהודה אמר קרא לצרור, התורה ריבתה צרות הרבה. רב אשי אמר סבראי, צרה בעצמם הייתה המאסירה, מכיוון שהיא נפטרת מן הייבום, כיוון שהיא צרת ערווה, ובמקום ערווה קיימה, ממילא יש עליה איסור אשת אח. צרת צרה נמה במקום ערווה קיימה, היא צרה של אשת אח, זה גם איסור ערווה, לכן גם היא פטורה. אבל כביגר שולח לתוספות, בעמוד הראשון במסכת, בדיבור המתחיל עד סוף העולם, שם תוספות אומרים, שהשאלה לא הייתה על צרת צרה, כי צרת צרה למדנו, בברייתא מהמילה לצרור, שהיה אפשר לכתוב לצור ולא לצרור. אלא, אחרי שכבר כתוב לנו לצרור, שמשמע צרה צרה, רבי יהודה אומר, משמע אפילו עד סוף העולם, אפילו אין מאה. ועל זה רבה שמה לא מהפסוק, זה לא משמע. אלא אפילו אין מאה, זה דבר שאפשר ללמוד מסברה. כיצד אם מתו, אמרנו במשנה, שאם המת, לפני מותו הוא גירש את קרובת אחיו, ואז כשהוא מת רק צרתה שהיא בעצם לא קרובה נפלה לייבום, אז האח מייבם אותה. זאת אומרת שהולכים אחרי שעת המיטה. אם בשעת המיטה היא לא הייתה צרה, אז מייבם אותה. זה הגמרא מדקת. ואפילו שהאח הזה כנס את הצרה בעודו עדיין נשוי לקרובה, ולבסוף גירש. זאת אומרת, היה מפגש ביניהם, הם היו נשואות פעם אחת יחד לאותו מת. ורמינו, במשנה לקמון בדף למד כתוב כך. שלושה אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות. ואחד נשוי נוכרית. גירש אחד מבעלי האחיות את אשתו. אחד מהשני אחים שהתחתן עם שתי אחיות, הוא גירש את אשתו, שהיא אחות של אשת אחי. אחרי זה מה קרה? ומת הנשוי נוכרית, וכנסה המגרש, אותו מגרש עכשיו איבם את אשת אחי. ומת. מי מת? אותו אח שבהתחלה היה נשוי לאחות אשת אחי, וגירש אותה, ואחרי זה איבם אישה זרה. זאת אומרת, אף פעם הם לא היו צרות זו לזו. זו שאמרו שאם מתו, נתגרשו צרותיהם מותרות. אז מאוד מפורש כאן במשנה, תמה דגירש ואחר כך כנס. אבל אם הוא היה כונס את האישה החדשה ואחר כך מגרש את אחות אשת אחיו, לא היו מאפשרים לאחיו לייבם אותה. כיוון שאי פעם הם היו נשואות יחד, זה כבר נקרא צרת ערווה. אמר רבי ירמיה באמת תברה, זה סתירה גמורה, מי ששנה זו, לא שנה זו. הייתנה שלנו סבר מיטה מפלת, ואם בזמן המיטה אין כאן נישואים של קרובה, אז היא לא צרת ערווה. והייתנה סבר נישואים הראשונים מפילים. כשאישה נופלת לייבום, זה בעצם לא התחיל כשבעלה מת, אלא כבר כשהאדם בא ומקדש את אשתו, מונח כאן רעיון, שאם הוא ימות ולא ילדים, אשתו תזדקק לייבום. אז אם אי פעם היא הייתה צרת קרובה, צרת ערווה, אז גמרנו, יש לה פטור, היא כבר לא יכולה להתייבם. רוב אמר לעולם חתנה, והוא סובר לכולה, אלא וזו ואין צריך לומר זו קטני. קודם כל הוא כתב פה את החידוש היותר גדול, שאפילו כנסו לבסוף גירש, ואחרי זה הוא הזכיר את החידוש היותר קטן. אמרנו במשנה, וכל שיכולה למען ולא מיינה, אחרי שהיא נפלה לאיבום, צרתה חולצת ולא מתייבמת. שואלת הגמרא, מה הבעיה? ותמען השתה. תגיד לקטנה הזאת שתגיד שהיא ממענת בכל הניסויים האלה, והיא תעקור כבר את הניסויים הראשונים, וממילא צרתה תתייבם. לכאורה, עלי ממסעלה לרבי הושעיה, דאמר רבי הושעיה, ממענת למאמרו. מאמר זה הכוונה, אם אחד מן האחים, במקום לייבם, בא וקידש אותה. היא יכולה למען במאמר הזה ולחזור לעמדה שהיא ראויה לייבום, אבל ואינה ממהנת לזיקתו. היא לא יכולה לעקור את הניסויים הראשונים. לכאורה פה נוכיח כמו רבו שיה. אומרת הגמרא פה זה שונה, כיוון שפה יש צרה, צרת ערווה שייני. למה שייני? דאמר רבי בר יחזקאל, מי ענה בבעל? מותרת לאביו. ילדה שמיינה בבעלה והקראת הניסוי ממנו. יכולה אחר כך להתרתן עם אבא שלו. עם חמיה לשעבר. כיוון שהניסויים לא היו ניסויים. מיינה ביוון? זאת אומרת, אחרי שבעלה מת, היא מיינה בו? אסורה לאביו. מה קרה? מה ההבדל? אלמה משת נפילה נראית ככלתו. כי ברגע שהיא התעלמנה מבעלה, למרות שעכשיו היא תבוא ותמהן, זה נראה שהיא עדיין כלת חמיה. ולכן אסור לה להתחתן עם אביו. אז אם כן, מה אתה רואה? שבשעת הפטירה, אומרים, היא כבר נראית ככלתו. חנה מבסוגיה שלנו, כיוון שהיא בעלה מת, והיא הקרובה, ויש לה צרה, והיא כבר נראית צרת קרובה. חנה ממשת נפילה נראית כצרת ביתו. אז לא נסכים שהיא תמהן עכשיו, ועל ידי זה צרתה תתייבם. אבל אם אין צרה, אולי במקרה כזה לא נסכים עם רבו שעיה. נגיד שהיא יכולה למהן לזיקה. אומרת המשנה. המשנה הקודמת אמרנו 15 נשים פותרות צרותיהן. שש עריות חמורות מאלו. הן חמורות יותר מה-15 הקודמות. במה הן חמורות? מפני שנשואות לאחרים. כל ה-15 נשים שאמרנו במשנה הקודמת, יכולות להיות נשואות לאחיו מן האב. אז אפשר היה לדבר שהן פותרות צרותיהן. אבל ששת העריות האלו לא יכולות אף פעם להיות נשואות לאחיו מן האב. ולכן גם אם הוא נשא אותם, זה לא נקרא נישואים, וצרותיהם תמיד יהיו מותרות. כיוון שהם לא צרות ערווה. מי הם? אמו? לא יכול להיות שאדם אחד, אמו תיפול לפניו לאיבום. איך יכול להיות? אם אבא שלו היה נשוי לאמא. אח אחר, אפילו מאמא אחרת, לא יכול להתחתן איתה. וכן אשת אביו, ואחות אביו, אחותו מאביו, ואשת אחי אביו, ואשת אחיו מאביו. כל אלו קרובות דרך האבא, אז גם לאחיו מן האבא הן אסורות. לכן הן לא יכולות ליפול לפניו לאיבום. טוב, במשנה הקודמת, הדין העיקרי שחידשנו ואמרנו, זה שהקרובות האלה פותרות את צרותיהם מן האיבום. בית שמאי חולקים על זה. בית שמאי מתירין הצרות להכין ובית הלל אוסרים. חלצו. בא אח אחד וחלץ לצרת קרובתו. בית שמאי אומרים זה דין של חליצה גמורה ולכן פוסלין אותה מן הכהונה. ובית הלל מכשירים. אין לזה שם חליצה. הגמרא תשאל מה החידוש בזה? נתייבמו. בית שמאי מכשירים אם הם עכשיו יתלמנו. הן יהיו קשרות לכהונה. זה היה ביאת מצווה, זה ביאת היתר. ובית הלל פוסרים כיוון שזה ביאת איסור. זה נהיה זנות. ואז הן פסולות לכהונה. אומרת המשנה, אף על פי שאילו אוסרים ואילו מתירים, אילו פוסלים ואילו מכשירים. לא נמנעו בית שמאי מלשאה נשים מבית הלל. ולא בית הלל מבית שמאי. למרות שלפעמים, מי שייבם את צרת קרובתו, ולפי בית הלל שהוא פטור, ויש כאן איסור קראת, הולד יהיה ממזר. למה? כיוון שהם יודעים שהם יודיעו אחד לשני, בית הלל לבית שמאי וכן להפך, כדי לא להכשיל אחד את השני. כל הטהרות והטומאות שהיו אילו מטהרים ואילו מטמאים, בכל אופן לא נמנעו עושים טהרות אילו על גבי אילו, לשאול כלים מאילו לאילו. כיוון שהם ידעו שאם זה לא בסדר הם יודיעו להם. אמר רב שמעון בן פזי, מה איתם לבית שמאי? למה הם מצריכים את צרת הקרובה להתייבם? דכתיב, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. מה זה חוצה? חוצה שהיא היותר חיצונית. זאת אומרת שהיא לא קרובה. בכלל דהי כפנימית. יש כאן אחת שהיא קרובה למייבם, ויש אחת שהיא חיצונה. ואמר החמונה, שהחיצונה הזאת היא לא תהיה לאיש זר, אלא היא צריכה ייבום. אז מפורש, התורה אמרה שצרת ערווה צריכה להתייבם. ובית הלל, הם סוברים, אם בא אלו לכדי רבי יהודה אומר רב, דמר רבי יהודה אומר רב, מניין שאין קידושים תופסים בהבמה. אם אדם זר יבוא יקדש איזה מישהי שצריכה ייבום, לא נתפס. שנאמר, לא תהיה שתמת החוצה לאיש זר, לא תהיה בהוויה לזר. ובית שמאי, הם אומרים לך, מכתיב לחוץ, היינו לאיש זר. זאת אומרת, שאתם יודעים שמישהו מבחוץ בא לקדש אותה, חוץ הכתיב, היינו שהיא עצמה חיצונה, ויש מישהי יותר קרובה. ובית הלל, כיוון דכתיב חוצה, כיוון דכתיב לחוץ דמי. לטעני רבי נחמיה אומר, כל תיבה שצריכה למד בתחילתה. הטילה, היי, הטילה הכתוב היי בסופה. וטען לדבר רבי שמעון כגון אלים, אלימה. הם הלכו לאלים. מחניים, מחניימה. מצרים, מצרים, הדבלתיים, הירושלים, המדברה. טוב. ובית שמאי, דרב יהודה אמר רב מנהלו, באמת מאיפה לומדים? שאדם זר לא יכול לקדש יבמה לשוק. אז הם אומרים לך, מלאיש זר נפקה. לא צריכים את החוצה בשביל זה. לא תהיה אשת המת לאיש זר. ובית הלל נמת איפקלו מלאיש זר, עונה גמרא אינו כן נמת הצודק. חוצה למה לי לרבות הארוסה, שהיא לא ממש נשואה. גם היא לא תהיה לאיש זר. גם היא צריכה ייבום. ואידך מחוצה החוצה, ואידך את היתור הזה של חוצה החוצה, לא משמע לו. רוב אמר משהו אחר, תאמה יהודה בית שמי זה לא הפסוק שהבאנו קודם, אלא דהן איסור חל על איסור. זאת אומרת, במקרה שהאישה הזאת הייתה קרובה שלו, יש עליה כבר איסור להתחתן איתו מצד הקרבה, למשל היא ביתו. אחר כך היא התחתנה עם אחיו, לא יכול לחול עליה עוד איסור חדש של אשת אח. כי אין איסור חל על איסור. ולכן כשאחיו מת בלא ילדים, היא, אין עליה שם אשת אחיו. אז לכן צרתה היא לא צרת אשת אח, שהיא גם ערווה, כי היא לא אשת אח. לכן צרתה מותרת בייבום. כרגע הגמרא לא הבינה שזה ההסבר בדברי רובה, אלא היא הבינה שכיוון שקודם כל היה איסור אשת אח, לא יכול לחול על זה איסור של קרובה. אז אם כן נמצא שכשהוא מת, לא נפלה פה לייבום הקרובה. יש עליה רק רמת אשת אח, ולכן צרתה מותרת. אומרת הגמרא ככה, תנח, איך זה נשא מת, ומיד אשתו נאסרה על אחיו באיסור אשת אח, ואחר כך נשא חי את אחותה, ואז אשת אחיו נאסרה עליו בתוספת איסור חדש של אחות אישה. אז אני אומר, אין איסור חל על איסור, ולכן כשהיא תמות, נופלת רק אשת אח הקרובה, ולא, אין עליה עוד שם קורבה, לכן צרתה מותרת. אבל במקרה, עוד פעם, תן הרכת לנשא מת ואחר כך נשא חי, לא עתי איסור אחות אישה וחי אלא איסור אשת אח, אלא נשא חי. והיא כבר אסורה עליו מצד אחות אישה, ואחר כך נשא מת, אז אחות אישה קדים. עונה הגמרא, זה בעצמו. כיוון דלא עתי איסור אשת אח וחי אלא איסור אחות אישה, זה לא יכול לחול על האיסור של הקרובה, כיוון שהיא כבר אסורה כאחות אישה. אבל הצהרת ערווה שלא במקום מצווה ושריה. נמצא לסיכום, יש לנו שני אופנים בדברי בית שמאי. אופן אחד, שהיא קודם כל הייתה קרובה, ולא יכול לחול עליה איסור אשת אח. לכן כשהיא נופלת לפניו לייבום, בעצם היא לא נופלת, היא לא אשת אח, וצרתה מותרת. ויש לנו גם מקרה אחר, שקודם כל היא הייתה אסורה עליו כאשת אח. ואחרי זה בא להתווסף עליה עוד איסור. אני אומר, אין איסור חל על איסור. נו, אז אם ככה, שיבם אותה בעצמה. התשובה היא, כי ברגע שתגיד שאני הולך לייבם ולהפקיע את האיסור של אשת אח, מיד יחול עליה האיסור השני. אז לא תרוויח כלום. לכן היא לא מתייבמת, אבל צרתה מותרת. אמרנו במשנה חלצו, הצרות האלה, בית שמיים פוסלים לי כהונה פשיטה. ברור, אם צריך חליצה, יש איזה שם חליצה. ואם לפי בית הלל לא צריך, אז קשה. עונה הגמרא להפוקי דרבי יוחנן בן נורי דאמר, בואו נתקן להם לצרות שיהיו חולצות ולא מתייבות. רבי יוחנן בן נורי רצה לעשות תקנה, לסדר את התקלות שיכולות לקרות בין בית שמאי לבית הלל. שפה הוולד ממזר, לפי דעת בית הלל, אז הוא רצה לעשות תקנה, לצאת לידי חובת כולם, שהצרות יקבלו חליצה, ואז גם לפי בית שמאי נפתור אותם, ולפי בית הלל לא צריך. ואם זה יהיה צריך חליצה מן התקנה, אז היא תיפסל לכהונה. אז קומה שמונון שהתקנה של רבי יוחנן בן נורי באמת לא נתפסה. לא הצליחו להעמיד אותה. בבית הלל מכשירים לגמרי, צרה כזאת שקיבלה חליצה, היא לא נפסלה לכהונה. נתייבו, בית הלל פוסים. אז גם פה שאתה מראה, מה החידוש כאן? הטו למה לי? עונה הגדרה באמת זה מיותר, אבל איידי דתנה, את הציור של חלצו, תעני נמי בציור שנתייבמו. עד כאן דף י"ג.